אמיל, מה המצב?
היי, אבי.
כן, נכון. אמיל גולדפרב, אבי שטרן, הפודקאסט של מאני טוקס. יש כזאת קהילת פייסבוק, יש עוד כל מיני... תחפשו מאני טוקס לכל מקומות ותמצאו. יש גם סקאמרים שמתחזים אלינו. שזה סימן טוב.
אני פעם הקמתי קבוצה מתחזה אליך.
וואלה.
כן.
איך קראו לה?
מאני בוקס.
מצחיק.
כן.
איך זה עבד לך?
לא משהו.
אוקיי.
יהיו לי שוטרים לבית.
אז כל המתחזים, תזכרו, יש מחיר להתחזות לנו. שוטרים עלולים להגיע הביתה. אוקיי, אז אנחנו מאוד פורים לאחרונה, והנה עוד פרק.
כן, כן, בהחלט.
הפרק הוא על ריי דליו וברידג'ווטר. מי שכן מכיר, יישאר בטוח. מי שלא מכיר, כדאי לכם להישאר בטוח. ותראו, בקרוב נפתח קורס של אמיל. אנחנו עכשיו בחודש ינואר, ממש הראשון לינואר, ובעשירי בינואר נפתח קורס של אמיל, קורס של ניתוח חברות. לוקחים חברות, לומדים את הביזנס, מנתחים, לוקחים את המספרים, מבינים מה באמת הרווח, לא כמו שכתוב. מכניסים את זה לאקסל, מתמחרים את החברה. כל ניתוח דוחות כספיים, תמחור, הערכות שווי והשקעה לפי זה, מה שנקרא השקעות ערך או השקעות פונדמנטליות, ברוחו של וורן באפט.
ובנג'מין גראם.
וזהו, זה קורס מטורף. קורס מטורף, יש דיסקורד, אמיל עוזר בדיסקורד, וזה נפתח בעוד 10 ימים כזה. תבואו, תירשמו, זה אחלה מחיר, מחיר הוגן, באמת. מי שרוצה, יש לינק למטה בספוטיפיי, לינק ביוטיוב, שווה לכם. שווה לכם להיכנס לדבר הזה, זה נושא מאוד מעניין למי שאוהב. לא כל אחד אוהב. מי שפחות יש לו כוח לנתח חברות, יכול להשקיע במדדים, זה אחלה. טוב, שלווי. אוקיי. בוא נדבר על זה שנייה. למי שלא מכיר, ריי דליו, סלבריטאי השקעות. תכף אמיל יחלוק על הטענה הזאת. אבל הוא סלבריטאי השקעות, זה כמו אהרוני, הוא שף סלב. מישהו אכל פעם משהו שהוא בישל?
באמת שזאת השוואה נהדרת.
כן, אנחנו יודעים שהוא מדגמן לבשל. אני בטוח שהוא יודע. הוא יודע לדבר על זה, הוא יודע זה, אבל... כמה פעמים יצאכם לאכול מנה של אהרוני? היו מסעדות של אהרוני, אבל זה מנה של אהרוני? לא, היו מסעדות, היה גרול, היה רוטב חמור. קיצור, הבנו. אז ריי דליו, סלב השקעות, ולמה? קודם כל הוא מנהל את קרן הגידור הגדולה בעולם, ברידג'ווטר. חוץ מזה, הוא נורא נוכח. גם בסושל, יש לו סרטוני יוטיוב, הוא נפגש עם מנהיגי עולם, בדאבוס, כתב ספרים, כאילו, נראה לי שאמרתי את זה, אבל אוקיי. מאוד מאוד סלבריטאיסטי, הבן אדם.
כן.
ומתישהו בתחילת הדרך שאני ואתה הכרנו, כזה שאתך, תגיד, אמיל, מה דעתך על ריי דליו? אתה ישר אמרת?
שרלטן.
אוקיי. אני לא חלקתי, אמרתי באמת, מעניין.
אז אני זוכר שזה מאוד הפתיע אותך, שאני אומר את זה.
מעניין. כאילו, כי מבחינתי, אני אגיד לך את האמת, זה, אני למדתי אותך. אני כמעט הגבתי, מעניין עליך. אתה מבין? אתה מכיר את הטיפוס שאני, ומי שאתה. אז אני בוחן את ה... אוקיי, הבנתי משהו על אמיל, באמת? כאילו זה... אני לא... כאילו, בדעה שלי, I don't know shit, עד שאני לא יודע משהו. בעיניי זה תמיד היה תמוע הסיפור של ריי דליו, כי יש שם איזה משהו מוזר, אבל בוא שנייה נפמפם שנייה את ההילה של הדבר הזה. אז ברידג'ווטר היא קרן הגידור הגדולה בעולם, מה שאומר שהיא... מנהלת הכי הרבה כסף בעולם. way מעל 100 מיליארד דולר. שזה המון. וברידג'ווטר, מי שיחפש בגוגל ברידג'ווטר בחיפוש תמונות, ימצא את ה-headquarters, שזה מבנה מדהים בתוך יער, ליד אגם, מאוד מאוד מפואר, וגם ימצא כל מיני TED-talks וסיפורים מתוך הווי הקרן, של ה... יש להם איזה מין... קצת אווירה של קאט באיזשהו מובן.
כן, יש שם מימד דתי.
הדיבור הוא שיש להם כל מיני עקרונות, principles, שהם הולכים לפיהם, ויש תקסים, אנחנו נדבר על זה אחרי זה, אני מניח. אז לברידג'ווטר יצא שם, ולריי דליו יצא שם, ואז אתה בודק את הביצועים של הקרן הזאת, ואתה מגלה... שמה שנקרא, וואו, לא משהו.
כן.
כאילו די לא משהו.
שזה דבר מוזר, נכון? יש לנו בן אדם שהקים קרן. עכשיו, הקרן היא לא קרן מאוד ותיקה, היא קיימת מ-1991, ככה
שם. השם הולך אחורה הרבה, אבל הקרן...
נכון, למעשה הוא פועל... יש הרבה סבך של דברים, אבל הוא פועל בתוך שתי קרנות מאוד מפורסמות. אחת נקראת Pure Alpha, והשנייה נקראת All Weather.
ואנחנו נדבר עליהם בהמשך באמת.
כש-Pure Alpha היא מ-91, וה-All Weather היא מ-96, ובמרוצת השנים... הקרן הזאת הפכה להיות באמת הכי גדולה בעולם. כל הפעילות של הקרנות גידור שלו, וניתן לצפות שאם הם הכי גדולים בעולם, אז כנראה גם היה להם את הצועות הכי טובות, נכון? זה מה שאני
לא יודע, אני לא אוטומטית חשבתי כך. אני, אתה יודע, כי אדם תבוני, אני אומר, יש סיבה, היא לא בהכרח צועות. יש מי שיצא לדון איתך ולהגיד, לא, אמיל, קרנות גידור, הקטע הוא לא להקות את השוק. הקטע של קרנות גידור הוא לפעמים... שיהיה drawdown קטן, זאת אומרת שלא יהיה נפילות גדולות מדי.
כן.
ואז, איך זה עובד? נגיד, השוק מנצח את הקרן, מנצח את הקרן, ואז יש תקופה של נפילות חזקות. אבל הקרן לא נופלת. זה יקנה לה הרבה פעמים יתרון איזה 6-7 שנים קדימה.
נכון, עכשיו הדבר כאילו... הזה, הדבר הזה הוא במילים אחרות, מה שאתה אומר פה, הוא שהצועה היא לא חזות הכל.
נכון, גם מזעור סיכונים עם תשואה יציבה.
נכון, שאם ננסה לתרגם את זה למספרים אולי או לאינטואיציה, בוא ניקח שני מצבים. מצב אחד יש קרן שעושה כל שנה 20%, אבל פעם בכמה שנים היא חוטפת 40%. זה מצב אחד. מצב שני הוא קרן שכל שנה עושה בין 6-10%, וזה לא זז יותר מדי. זה נקרא סטיית תקן נמוכה, ומסתבר שהרבה אנשים יעדיפו דווקא את הקרן שעושה פחות תשואה, אבל שזה פחות זז. עכשיו, יש מדד בתעשיית ניהול ההשקעות שהוא בדיוק בא לתפוס את הדבר הזה. שהוא משקלל את התשואה ביחד עם סטיית התקן, או משקלל את התשואה ביחד...
מדד שרפ.
כמה שזה, נכון, מדד שרפ.
שהוא בעצם עושה את מה שאמרנו, אתה אומר, כמה תשואה פר יחידת סיכון, אני מקבל.
נכון, נכון. וכשמשתמשים בשרפ, אז זה דרך נוספת להסתכל על הסיכון בתיק. ואם יש קרן שהיא עושה תשואות בינוניות, אבל עם סטיית תקן נמוכה, כלומר היא פחות זוזה, יהיה לה מדד שרפ מאוד גבוה, והיא באמת כזו שתיתן ערך גבוה למשקיעים, למרות שאין את התשואות הכי גבוהות בעולם.
שאפשר לדבר בגנות גם מדד שרפ, זה כאילו מין מדד אצבע כזה, שהוא בסדר, הוא נייס, הוא נותן לך איזשהו רובד מידע, אבל זה. אז בקיצור, זאת טענה שאפשר היה לעלות, אבל תראה, אובייסלי, הם עושים משהו בסדר, אבל אתה מאוד מאוד נוקב בזה שאתה אומר, וריי דליו הוא שרלטן, אוקיי? אז בוא נפתח בעצם את הדבר הזה. תראו, אז אני אספר לכם שנייה משהו על Bridgewater שהוא נורא מסקרן. בברידג'ווטר יש תרבות ארגונית של שקיפות וכנות מקסימלית. עכשיו, מאיפה זה בא? הסיפור הוא שמשהו בשנות ה-80, ריי דליו הימר על זה שהשווקים בארצות הברית יקרסו, כי מקסיקו היא בחוב לארצות הברית והיא לא תצליח להחזיר אותו, לקח איזה אימור באיזושהי צורה, והפסיד הכל, והיה צריך להתחיל מאפס וזה, ואז הוא הבין שהוא לא תמיד צודק, וכדאי לו להיות מוקף באנשים שמבקרים אותו. אנשים מאוד ביקורתיים. מה זה אומר? זה אומר שבברידג'ווטר, קרן הגידור, מעודדים את העובדים לבקר כל דבר, להגיד את האמת, להגיד את הפרצוף, לא להסתיר כלום, וזה יכול להיות שאם אתה עובד בזה, ואני בא ואומר לך, אמיל, אני חושב שאתה עצלן, אני חושב שאתה לא עושה מספיק, ואני לא חושב שאתה צריך להיות במקום כמו Bridgewater, זה לא המקום בשבילך. וככה זה לא רק ברמת השיח, זה ברמת זה שקודם כל, כל ההתכתבויות והשיחות טלפון בעבר, כאילו בעבר כל ההתכתבויות והשיחות טלפון היו שקופות. היה לך בנק גדול של תוכן שיכולת להזין לו של כל דבר. מצלמות, מיקרופונים, אימיילים, הכל שקוף. אז איפה התרבות הארגונית של Bridgewater מאוד בא לידי ביטוי? יש להם פגישות בוקר. שבהם כל עובד נותן דעה וביקורת על משהו שקורה או על מישהו, ואז לכולם יש אייפדים, והבן אדם הזה נותן ציון למישהו, לאחד העובדים. אתה נותן ציונים לעובדים, אנשים נותנים ציונים לקולגות שלהם. אז מישהו נותן ציון, ואז יש עוד סשן שבו נותנים ציונים לנותני הציונים. כלומר, אני דירגתי אותך 6. כן. כי היה לי קוטג' במקרר ואתה אכלת אותו.
כן.
ואז אנשים ייתנו... ציון לדירוג שלי, כן, אבל אבי הוא פאקינג בן אדם בלתי נסבל.
ומי נותן ציון אלה שנותנים את הציונים למי שנותן את הציונים?
זה רק אליהם.
כמו אינספשן הדבר הזה, אה?
אז יש מטריצה של דירוגים, ואז הטענה היא שזה עולה לאיזה מחשב, כאילו יש מחשב, הוא מנתח את הנתונים, וידה ידה ידה, לכאורה, בינה מלאכותית, אחרי זה נותנת הקצאות של, הרי מה זה נותנת, מה, על בסיס מה כל הדבר הזה, יש מדד שנקרא believability. עד כמה יש להאמין לאדם על מה שהוא אומר. אז נגיד, אתן הרבה שנים מנתח דוחות כספיים. כשאתה תטען משהו על דוחות כספיים, אני אמור להקנות לך בליבביליטי גבוה. ואם אני אגיד משהו על פסלי סבון, שכידוע, אז צריך להקשיב לי. הבליבביליטי שלי יותר גבוה משלך. אז יש מין ציוני בליבביליות, ותיאורטית הדבר הזה אמור היה להיות איזו מכונה משומנת שככה, אני אתן את המשימה הזאת לצ'ארלס, כי צ'ארלס הוא, יש לו הכי הרבה בליבביליטי, ואני אספח לו את מרשה, כי מרשה היא טובה עם אנשים עם זה, ומין, תהיה מכונה גדולה שמנהלת את כל הפעילות של הקרן.
אלה שמות אמיתיים או שהמצאת אותם?
אתה יודע, אמיתיים באופן ריק. אז אוקיי. אז זה העילה, שיש מין שקיפות וזה. עכשיו, יום אחד ברי דליו, באיזה בימת טד-טוק, הוא עלה והוא סיפר, היי, בואו תראו את האימייל שקיבלתי מעובד זוטר היום. או השבוע, או זמן אחר. ואז הוא מראה שעובד זוטר כותב לרי דליו, רי, אתה לא באת מוכן לפגישה של אתמול. זה לא מכבד. אני מצפה שבפעם הבאה תבוא יותר מוכן לפגישות. עובד זוטר כותב לבעלים של הקרן, נזיפה. וכולם רואים את זה, ורי דליו עומד שם בטד-טוקס, ואומר, תראו, זוהי התרבות של ברידג'ווטר, ככה אנחנו שקופים וכנים ובלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלב יש מי שיטען שסביבת העבודה שם היא קצת רעילה. כשכל עובד מדרג כל עובד, יש איזה מרדף ציונים ותרבות, זה נהיה ממש חינוך לדבר הזה, זה כמו, היה איזו תקופה שסתם, אני לא זוכר את הפרטים המדויקים, אבל זה כזה, בחדר אוכל, מי משאיר את המכסה של הריבה, פתוח.
כן.
אז זה כזה היה התעסקויות בתפל בכל מיני צורות.
כן, זה מביא לזה תרבות כזאת של הלשנות,
תרבות, ומתח. נכון, תרבות הלשנות, ואנשים לפעמים נרמסים שם, זאת אומרת, יש משפטי ראווה גם. יש כזה ריוויו, מביאים איזה עובד, אפילו בכיר, וריי דליו וגוארדיה, והוא שואל אותו, מה אתה עשית? האם אתה חושב שאתה פעלת נכון? מה זה מעיד על האופי שלך? מין רמיסת אישיות כזאת שבאמת מאפיין את סוג של נרקיסיזם, וזה יוצר מין כזה וייב שלילי. והרבה עובדים, אני הסתכלתי בטוויטר, יש ספר שפורסם, The Fund, על Bridgewater, והסתכלתי בטוויטר, כל מיני אנשים שהם כאילו עובדים לשעבר, או מספיק יודעים, עשו כזה שייר לספר וכתבו איזה משהו, והרבה מהכתבו משהו הזה נעלם.
וואלה, אתה אומר כן. יש פה צנזורה כלשהי.
יש איזה תרבות פנייה לאנשים ולהגיד להם, היי, בואו תשקלו מחדש את הדבר הזה.
עכשיו, מה מעניין אותי פה כל כך? יש לנו פה קרן שמתנהלת בצורה שהיא מאוד חריגה ומאוד מובנית, ממש כמו איזה ספר הוראות, נכון? בצורה שהיא ייחודית, לא רואים כזה דבר. זה ארגון שממש מתנהל בצורה כזאת. אבל אז מה שמעניין אותי פה זה, אוקיי, לאן זה מוביל? זה עוזר במשהו שזה מתנהל ככה? זה עוזר בעולם?
אז פה צריך להיכנס כבר לסיפור של ריי דליו, ולהבין how things came about. אוקיי? ריי דליו לא נולד עשיר. בגיל צעיר הוא עבד במועדון גולף, ושם הוא התחכך עם כל מיני סוחרי בורסה, אנשי וול סטריט וכל מיני כאלה, והוא נדלק. באיזשהו שלב הוא אפילו אומץ על ידי משפחה של, היה לו איזה חבר, והמשפחה רצתה שריי דליו יהיה פוזיטיב אינפלואנס על החבר, שהיה קצת בעייתי, והם כזה נהיו הורים מאמצים סוג של, והוא למד שם הרבה, ידה ידה ידה, הולך לתואר, הלך לה, אם אני זוכר נכון, להרווארד, והיה לו שאיפות כזה, משהו פיננסי, קרן גידור, שוק ההון, משהו. בשנת 74, משהו כזה, הוא התחיל לעבוד בתור סוחר, בסחורות, עבד כשכיר, אחרי זה הוא עבד כשכיר בתור יועץ. הוא ייעץ לחברות איך לגדר סיכונים באמצעות חוזים על סחורות, וזו הייתה העבודה שלו כשכיר.
כן.
אוקיי. ואז ב-75 הוא מקים את Bridgewater.
מי שחפש יקבל את התוצאות הכי בולטות, נגיד, בגוגל, או גרסה, מה שהוא מספר על עצמו, נראה לי ברשמי, זה שבריג'וואטר התחילה כחברת ייעוץ.
זה נכון, זה ידוע.
וסיפקה שירותי ייעוץ בנושאים של גידור סחורות וגידור מתח.
אוקיי, עכשיו אחד הסיפורים הפנתיאונים על ריי דליו, שהוא כזה לספר על עצמו, זה על הפעם ההיא שהוא פתר למקדונלדס בעיה. עכשיו, רק בוא נשים את זה פרספקטיבה, כן, כיועץ. נתנו ייעוץ למקדונלדס, ומקדונלדס היה בעיה, הם רצו להשיק את הצ'יקן נאגטס. אבל הייתה בעיה שבעצם מחירי העופות היו פלקצ'ואטינג יותר מדי. היה תנודתיות במחיר העופות, וזה לא אפשר להם לקבע מחיר לצ'יקן נאגטס. ואז הוא בא, ונתן להם הצעה שפתרה להם את הבעיה. הוא אומר, למה שלא תשתמשו בחוזים עתידיים? חוזים עתידיים זה כלי שבאמצעותו אפשר לקבע, לשריין מחיר לעופות קדימה בזמן. כן. אז אתה חותם, אני מוכן לחתום על מחיר נגיד 4 דולר, לא משנה מה יקרה למחיר העופות, יורד הזה, אני דואג שהעלות שלי תהיה 4 דולר.
נכון.
וככה בצורה הזאת הוא פתר למקדונלדס את הבעיה, ואפשר להם to stabilize the cost ואת המחיר של המוצר. עכשיו, תראו, כשאתה שומע, אם אתה קצת מבין, ואתה שומע את זה, אתה אומר, כן, ברור, כאילו, that's what you do. אבל איכשהו הסיפור הזה הפך להיות מין סיפור אגדה, על איך ריי דליו פתר למקדונלדס את הבעיה. אני אומר, good job, ריי דליו, בתור יועץ לחברת מקדונלדס, that's what you should do, בתור אחד שהעבודה שלו בעבר כשכיר, הייתה גידור באמצעות מחירי סחורות. טוב מאוד, עבודה טובה, ריי. אבל זה הרבה פעמים נשמע כאגדה למי שבחוץ. בקיצור, אז הוא מייעץ לחברות, בלה 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 בלה. לא ברור לנו מתי הוא באמת התחיל להשקיע כסף לאנשים מעבר למה שרשמית כתוב בוויקיפדיה. אבל יש איזה מין עמימות בנוגע לזה שאולי זה קרה יותר מוקדם בכל מיני אופנים. הנה דבר שחשוב להבין. דליו הבין בשלב מוקדם תובנה שהיא מפתח בעיניי להצלחה שלו. הוא הבין שלקוחות מאוד עשירים לא מחפשים בהכרח להגדיל את ההון שלהם הרבה ומהר. הם מחפשים יותר להגן על ההון שלהם. הם רוצים גידול איטי ועקבי. כשאתה בתחילת הדרך אתה רוצה להתעשר. כשאתה כבר עשיר אתה רק לא רוצה, אתה בעיקר לא רוצה לאבד את מה שיש, and then, אתה יודע, להישאר סבבה. והתובנה הזאת היא תובנה שבעיניי הייתה המפתח שראידה לו להצלחה, כי הוא באופן שיטתי פנה לקרנות גדולות, גופי פנסיה. תכף נדבר על זה שהוא הצליח לשכנע אותם, אבל הוא פנה אל גופים גדולים עם המון כסף ואמר, שימו אצלי את הכסף, אני מבטיח לכם, זה לא יהיה bumpy ride. זה יהיה אחלה, סולידי והכל. עכשיו, כשאתה מגייס המון כסף גדול, ומבטיח לו סולידיות כזאת, אז ככה אתה נהיה קרן גידור מאוד גדולה, שזה קשה לומר אם זה קרן גידור או קרן פנסיה.
עכשיו, גם פה עוד פעם, כשאנחנו מדברים שהוא הביא חידוש, זה לא שהוא בדיוק הביא חידוש, כי הרבה קרנות שעשו את זה.
זה לא חידוש, אבל זה התובנה שלו שהוא לקח שיווקית לאקסטרים.
בדיוק, אז הוא לקח את זה שיווקית מאוד מאוד לאקסטרים, הוא שיווק את זה בצורה מאוד מוצלחת, והרבה פעמים זה בחיים בכלל, אבל בעיקר בעולם ההשקעות, השיווק הוא הכל. והמקרה הזה, דלי הולך בכל הכוח, ומשווק את עצמו בתור מי שהוא אלוף בלתת תשואות במינימום סיכון, וגם אפשר להבין את זה מהשם שהוא בוחר לקרן הדגל השנייה שלו, All Weather, כלומר, זאת קרן שנותנת את הסחורה בכל מזג אוויר, גם כשהשוק טוב, גם כשהשוק לא טוב, הם ייתנו את הסחורה, הם ייתנו לך את התשואה שלך.
נכון, תכף נדבר על המוצרים באמת שהוא מציע. עכשיו, הנה, אמרנו שבעצם דליו הוא מאסטר שיווקי. כבר בתחילת שנות ה-80 הוא עשה את מה שהיום מאוד מקובל. אתם מכירים שיש לי ניוזלטרים? הוא היה שולח ניוזלטר בפקס ללקוחות כל יום, וגם יכולת לעשות מנוי, אם אני זוכר, $3,000 בחודש לניוזלטר הזה, וכך כל יום הוא שותח את דעותיו לקהל מנויים. אשכרה כמו היום. וככה הוא יוצר לעצמו שם. הבן אדם הזה שיש לו דעות והוא גאון וזה. עכשיו אני אגיד לכם מניסיון, אני מכיר את הדברים האלה מאחורי הקלעים. לא כי אני עשיתי את זה, אלא כי נמנעתי מזה מאוד. אתה יכול לכתוב את הדעות שלך כל יום, לא תקלע בכלום, ועדיין אנשים יחשבו שאתה גאון.
מזכיר לי את ערוצי החדשות, לא?
אתה מקבל הילה סביבך, רק מעצם זה שאתה, יש לך דעות.
כן.
ובסוף אם אתה צריך להצמיד את זה, אוקיי, כמה כסף אתה עושה, לא בטוח שיש קשר. Trust me on this, אוקיי? עכשיו, publicity. ריי דליו, מטבעו, הוא סוג של נביא זעם. תמיד מוכן לו בכיס, התרחיש שעוד מעט הקריסות הגדולות. הוא מת על זה. עוד מעט הכל מתפוצץ, עוד מעט הכל נופל. למזלו, לא בטוח שבריג' ווטר מקשיבה לו בדברים האלה. תכף נדבר גם על ההיגיון הזה. אבל ריי דליו תמיד ניסה את מזלו באימורים על תרחיש שלילי, שזה גם מאפיין את מה שאנחנו אומרים. זה לא שהוא מחפש ללכת עם השוק, הוא מחפש להתגונן מפני והגידורים, וזה שנת 1987, הפלאש קראש בבורסה, יום שני השחור, בורסות האמריקאיות נופלות בהמון אחוזים בזמן קצר, בגלל כל מיני בגים באלגוריתמים ששחרו באופציות, כנראה. וריי דליו ימר שם על, על מש... עכשיו, על... לדעתי, ריי דליו לא ימר על כזה דבר, הוא ימר שיהיו נפילות, ו-what do you know, היו נפילות ב-87, וכשאתה צופה נפילות, מרוויח מזה, וזה אשכרה קורה, אתה נהיה לג'נד, כמו מייקל ברי. וקיצור, אנחנו מגיעים שנות 90, ואז באמת הוא פותח ברידג' ווטר, נהיית קרן גידור, מנהלת כסף, פותחת שני מוצרים, הראשון, שנת 91, פיור אלפא, פיור אלפא, מי שלא יודע, זה תשואה עודפת על פני השוק, שפיור אלפא, אם לתאר את זה, זה... זה קרן שעושה משהו מאוד מעניין, היא משקיעה באיזה 20 נכסים לא קורלטיביים, אתה יודע, היא כאילו לא מתואמת עם השוק, משהו כזה טוב, זה התיאור בערך של פיור אלפא. 96 פותחים את All Weather, שזה כזה משקיעים בזהב, אגח ארוך, אגח קצר, מניות וזה, מפוזר על פני נכסים. בעצם, ריי דליו, מאז הפדיחה הגדולה בתחילת שנות ה-80 עם האימור שהוא לקח, הוא אמר, אני לא תמיד צודק, ומאחר ואני לא תמיד צודק, יש לי רעיון חדשני. פיזור.
עכשיו, ה-All Weather פורטפוליו הוא בעצם, ריי דליו בא וארז מחדש את התיק ה... תיק שמאוד ידוע בארץ בזכות הסולידית של ארי בראון, שזה גם לקחת תיק שמעורב, שהוא אמור כאילו לחסות לך בכל מצב, שזה תיק שהוא אמור להיות מחולק לזהב, אגרות חוב ארוכות, אגרות חוב קצרות ומניות. אז התיק הזה, אם יש אינפלציה, אמור להגן עליך, אם יש ריביות נמוכות, ככה בכל מצב.
התשואה שלו פחותה מתשואת השוק, obviously, כי הוא לא מושקע ב-100% equity. והוא פחות מסוכן.
אז כן, אז ריי דליו לוקח את הדבר הזה שמוכר. אני יכול, אפילו יכול להגיד לך שבחזל כבר יש תיקי השקעות דומים, שגם באים לעשות את אותה מטרה. Mm-hmm. והוא ראה את זה מחדש, אבל בשם סקסי, All Weather, והוא הוסיף בארי בראון יש רק 4 נכסים, אצל חזל יש רק 3 נכסים, אצלו יש משהו כמו 6 או 7, 8 נכסים, אני יודע.
חמישה, אם אני זוכר נכון.
חמישה, הוא הולך ומוסיף, והופך את זה למסובך יותר, ומורכב יותר, וכביכול חכם יותר.
ומוכר את זה לקרנות גדולות. והבוננזה גובה איזה 2% כל שנה. זאת אומרת, אנחנו נענה לכם את הכסף, אנחנו ניקח 2% מכל התיק כל שנה, שזה בוננזה. ובמקביל לזה מתחזק מכונת פבליסיטי די חזקה. אוקיי? עכשיו, פה נכנס באמת הסיפור בעיניי של ריי דליו האיש. סיפרתי לכם על זה שהם... הם היו עושים בברידג'ווטר את כל הישיבות בוקר שבו נותנים ציונים לכל אחד וזה. מאחורי הקלעים מה שקורה זה שבאמת זה בנאדם שמאוד רוצה לעשות כסף דרך השקעות, פותח איזה קרן, מגייס קרנות גדולות, גובה מספיק אחוזים בשביל להתפרנס יפה ובעצם לבנות את ההדקוורטרס המפוארים, יוצר שם, כותב ספרים, מפרסם ספרים. הספר הידוע שלו זה הפרינציפל, זה העקרונות. חוכמת החיים של ריי דליו, שהפרינציפל זה נולד מאוד בתוך ברידג'ווטר של כזה, איך כאילו זה אמור להיות התנך של איך מתנהלים. יש בזה אלמנט מאוד דתי. הוא כותב את התנך, זה הסרט, איזה הסרט? מאות הדיברות שלו. כאשר דיבר יכול להתווסף לספר בזה שמישהו ישיר את המכסה של השירות, של הסלה המורם, אז כאילו הוא מוסיף את זה לספר כרעיון. וכל מיני תובנות, והשאיפה שלו הייתה ליצור באמת מכונה. מחשב על ינתח את ברידג'ווטר, וזה הכל לפי הפרינציפל וזה, וכל מה שהוא היה מביא איזה מומחה. אתה יודע, האיש שפיתח את הבינה המלאכותית של IBM, הוא אומר לו, הנה הפרינסיפלס, תפתח לי על פי זה מכונה ממוחשבת. והבנם כזה קורא את זה ואומר, ראי, יש פה הרבה גחמות, זה לא בדיוק קוד מחשב מה שקורה פה. עכשיו, כמו שאמרנו, יש ציונים לכל עובד, כל עובד מקבל ציון. אז הוא רצה, הוא הגדיר את זה כבייסבול קארד של כל עובד. יש לך בייסבול קארד עם העובד והציון שלו וזה. והוא הביא אלגוריתמאים שיפתחו לו את ה... משקלל הציונים הטוב. עכשיו, זה תמיד פרויקטים שהם עובדים עליהם שנים. עובדים עליהם שנים, ואז כזה, הנה ראי, פיתחנו לך את האלגוריתם שנותן ציון, ואז הוא מריץ אותו, ואז הוא קלט שהוא קיבל ציון, נגיד 8.2 מתוך 10, שראי עצמו קיבל ציון, ואז הוא בא לאלגוריתם ראי, והוא אומר לו, why doesn't it cascade? זה אומר לו, מה?
מה זה cascade?
למה זה לא משתרשר? בדיוק. אז הוא אומר, למה אתה מתכוון, ראי? זה אומר, I should be a 10, אני אמור להיות ציון 10, וכל עובד אחר, קסקיידס, משתרשר ממני. ואז, alright, טוב, הנה עבודה ששנתיים וחצי שלך לפח. בוא עכשיו נבנה את האלגוריתם בצורה כזאת שדליו is 10.
לאיזה מזכיר אגרות חוב, ככה עובד השוק באגרות חוב. יש את ממשלת ארצות הברית שזה טריפל איי, זה כמו 10.
זה ה-10, כן.
ואז הכל קסקייד, הכל, הצורות של כל שאר האגרות נגזרות מהצעות של גרת חוב במשלת ארצות הברית.
תמיד, עכשיו בקוקטייל פארטי הבא, תוכל להשתמש מילה קסקייד.
אז דליו, דליו סוג של טריפל איי בעיניו.
נכון, עכשיו הוא כותב לתנך את, את, את הפרינסיפלס, את הספר של כל העקרונות שלו. העובדים שמגיעים לברידג'ווטר צריכים ללמוד את העקרונות, צריכים לענות בהתאם לעקרונות, כל הזמן בחינות, מבדקים וכאלה וכאלה. וואו, נשמע כמו מקום כיף לעבוד בו. קיצור, אבל הקרן חיה ומגייסת כסף, ויש הרבה אנשים שרוצים להתקבל לשם. אגב, אנקדוטה, פאן פקט, המנכ״ל היום ניר ברדאה. פאן פקט. anyway, אז דליו מפרסם ספרים, ועם הזמן אתה מרגיש שהוא נהיה יותר ויותר גורו סטייל. הוא פותח כזה, בלינקדין יש לו משפטי חוכמה, principle of the day, ויש לך זה, הוא אפילו הלך לברנינג מן, בנאדם בן 70 ויושב כזה בברנינג מן, וואו. ויש להם, לברידג'ווטר יש כל מיני אכסניות כזה של כל מיני בית קיץ שהעובדים הולכים, ויש הסעות לעובדים וזה וזה וזה. הם עושים כסף מזה שלוקחים 2% דמי ניהול על כסף מאוד גדול, מוכרים לכסף הגדול הזה את הסולידיות, עושים כל מיני דברים כמו, יש לנו מספר מקומות מוגבל כרגע בקרן All Weather, מכסה, ואז יש שיווקית, יש מין איזה פומו, ועושה הרבה הרבה פבליסיטי והמון הרצאות והמון זה. עכשיו, בסוף אתה טועה, רגע, משהו מוזר, הוא מדבר על כל מיני, הוא הוציא סרטון ליוטיוב, ש-The Great Economic Machine או משהו כזה, שמסביר את הפיצוח שלו, שאיך כלכלות עובדות, ושאתה צופה בזה, אתה אומר, כן, למדתי במקרו, רעיון הדומים. זה פשוט מוצג עם אנימציה, וקצת יותר פשטני. ואז זה הרגעים שהוא מדבר על השקעות, אבל אף פעם לא נאמר שזאת תפיסת ההשקעות שלי. אתה יודע, ג'ים צ'אנוס, אתה יודע מה הוא עושה. השורטיסט ג'ים צ'אנוס, אתה יודע מה הוא עושה. בוא נגיד, מייקל ברי, יש לך פרטים על דברים שהוא עשה. ריי דליו, לא ברור לך מה הוא עושה.
כן.
מבין? אתה רק מסתכל על ברידג'ווטר, אתה רואה את הצועות הבינוניות, אתה יודע שיש להם תיק כזה מפוזר וכל מיני דברים, ולא ברור לך מה התרומה שלו לכל הסיפור. ויש איזה קטע מצחיק, ביל אקמן. ביל אקמן, שהוא גם מנהל קרן גידור, אני מחזיק את זה פה בטלפון. ביל אקמן הוא גם מנהל קרן גידור, גוגלית, לאחרונה התפרסם בתמיכה שלו בישראל, לוקח פוזיציות לאורך כל השנים, תקופות טובות, תקופות רעות, אבל בגדול טוב. ביל אקמן טוב, הוא משקיע ערך, סוג של אקטיביסט גם, נכנס לחברות, פרק וזה, עושה טוב. ביל אקמן על במה, מראיין את דליו, באיזה כנס, ושואל את ריי דליו, תגיד ריי, קרן גידור, נהל יותר מ-100 מיליארד, איך אתה עושה את זה? איך אתה מנהל כל כך הרבה כסף? אז ריי דליו אומר לו דברים כמו, I'm much more qualitative, he says. Explaining, he looks the quality of chief executive when making activist investment. I'm not confident I could look at a data stream and draw a conclusion. קיצור, ריי דליו מתחיל להתפתל ולהגיד דברים
מאוד אמונים. מה שגדול ביל אקמן אומר לו שם, תשמע, אני לומד חברות, אני מנתח, וככה אני בוחר. אתה לעומת זאת, אתה משתמש בכל מיני נתונים וסטטיסטיקות, וככה אתה בוחר, אני לא יודע לעשות את זה, לא ברור לי איך אתה עושה את זה.
כן, זה מין כזה תחושה של, תראו, אנחנו חולשים על כל סוגי הנכסים, יש אג"ח, יש מטבעות, יש ריביות, יש זה, שמצב סוציו-אקונומי, יש עלייתן של כלכלות ודעיכתן, ואנחנו, אולי האלגוריתם שלנו, אולי מנתח את זה, ואנחנו מגיעים ל, אתה יודע, קוונטיטיב. וביל אקמן כזה, אתה רואה את, את הפרצוף שלו כזה, אוקיי, תודה הרי, דליו, ג'יזוס פאקינג קרייסט. כאילו, אז תראה, הטענה בספר שקראתי על זה לאחרונה היא שבגדול הקרנות משקיעות באותם נכסים שהוגדרו בלי שום קשר לריי דליו, ואז יש איזה משחק של ריי דליו בא ומתערב. לפעמים זה עובד טוב כמו אז כשהוא אימר נגד, כאילו, בעד הפרנק השוויצרי כשהוא הסיר את הקיבוע של המטבע, ליורו אם אני זוכר נכון. לפעמים זה עובד טוב, לפעמים זה עובד טוב בשנת 87 וזה, ולפעמים זה עובד לא טוב. ובסוף אם בודקים את הצועות של הקרנות שלו, אז זה כזה, כאילו, אני ראיתי מספר שאני לא יודע אם להאמין לו מרוב שהוא גרוע. אתה בודק בנתונים בגוגל, יש כל מיני מספרים וזה, ובאחד המספרים אתה רואה, נגיד, עשור שלם, 24% על אחת ה...
כן, משהו כמו הצועה השנתית של 1.5%, משהו כזה. שהשוק עולה מעל 10% בשנה.
הנתונים נורא מתעתעים. עכשיו, היו סברות שאולי מדובר בסוג של פונזי. כסף נכנס, כסף משולם, כסף נכנס, כסף משולם. הבן אדם שחשף את מיידוף, כנראה הגיע למסקנה שזה לא פונזי, זה פשוט סתם. וזהו, וכך ברידג'וודר קיימת, ואני רואה את זה המון. אנשים מוכנים לבלוע את התדמית של בן אדם, ושזה יאפיל על הרבה מאוד דברים. זה קרה ב-WeWork, עם אדם נוימן. יש לך אדם נוימן, הוא צ'ארמר as fuck. ואתה מוכן להתעלם מהעובדה ש-WeWork היא סתם חברת נדלן.
כן, אבל פה יש הבדל מהותי מ-WeWork, המצב פה הוא שונה.
כי הניהול הוא טוב.
אני לא חושב, אני... פה יש...
לא של ההשקעות, של הביזנס.
זהו, פה יש עסק שהוא מצליח, ב-WeWork בא אדם נוימן שהוא מייסד כריזמטי, והוא, בזכות הכריזמה שלו, הוא מאוד מאוד טוב בלגייס כסף, אז הוא מצליח לגייס כמויות של כסף, אבל עסק הבסיס שלו ב-WeWork הוא לא לגייס כסף, הוא להרוויח כסף מנדלן, ובזה הוא נכשל, זה אף פעם לא קרה. לעומת זאת, בברידג'וואטר,
העסק מגייס כסף.
הוא אלוף בלגייס כסף בזכות זה שהוא כריזמטי, אבל האמת היא שבברידג'וואטר זה כל הביזנס.
כן, כי הם לוקחים 2% מהתיק.
כי בסוף המודל שלך זה לקחת כסף באמת מהתיק שאתה מנהל, אז ברגע שאתה טוב בלנהל כסף, כבר תכלס, בלגייס כסף, עשית את כל העבודה. אתה לא צריך יותר מזה.
אבל אתה שואל את השאלה, אתה מדבר על מה הביזנס, וזה תמיד שאלה, האם הביזנס זה הדבר שממנו העסק מרוויח, או עד כמה זה המוצר שהלקוחות קונים. כי בעצם הלקוחות רוצים לקנות כנראה איזה שהם ביצועים. ואתה אומר, הביזנס הוא לא לספק איזה שהם ביצועים. הביזנס הוא לגייס כסף.
תראה, בברידג'וואטר זה מאוד ברור. כי אם מסתכלים על התשואות, בכל קנה מידה, התשואות הן מאוד חלשות. Mm-hmm. ויש לנו קרן שהיא הכי גדולה בעולם. כלומר, היא הצליחה לגייס הכי הרבה כסף בעולם by far. כשיש לה תשואות גרועות, איך זה יכול להיות? מה, אנשים רוצים לקבל תשואות גרועות? זה לא זה, נכון? זה לא שאנשים רוצים לקבל תשואות גרועות.
אז אתה מעלה את התזה שאולי הם רוצים לשמר הון, אבל זה לא לשמר הון אם אתה מרוויח 1.5% בשנה.
אפילו אם אתה בוא נגיד שזה היה 6% בשנה. אתה לא צריך אותו בשביל לעשות 6% בשנה. זה לא מה שיהפוך אותו להיות הכי טוב בעולם, אם הוא יעשה 6% בשנה. אני יכול למצוא, אנשים יכולים למצוא בלי בעיה דרך להשיג את התשואות האלה. אז הוא כנראה באמת מוכר משהו אחר, אבל הוא בטוח, עוד פעם, ממה שעולה מהתשואות, הוא לא טוב בלהביא תשואות, הוא טוב במשהו אחר. והמשהו האחר הזה, הוא באמת בדומה לאדם נוימן, הוא טוב, ובאמת זה דוגמה מעולה, הוא טוב לגרום לאנשים להביא לו כסף, מכל מיני סיבות. שאחת הסיבות זה, הוא מוכר את הסיפורים של האול וודר, ושהוא תמיד, ושתמיד ייתן תשואה סבירה. בנוסף, כנראה הוא משווק איזה סיפור, או איזושהי אווירה מסוימת.
אז אני רוצה לטעון שמדובר במחירת סטוריטלינג, במובן הזה שלא שהסיפורים שהוא מספר, אלא זה סטוריטלינג טוב כשאתה מושקע בברידג'ווטר. ובאיזשהו מקום, יש לי כסף בברידג'ווטר, קול סטורי, ברו. כאילו, או קרן הפנסיה שלנו, אוקיי, אני פעם דיברתי עם נהל השקעות, שהוא אמר לי, תשמע, אם זה תלוי בי, הייתי שם הכל על ה-S&P, אבל צריך סיפור טוב ללקוחות. אתה לא יכול לקחת דמי ניהול ולא להצדיק את זה עכשיו, אז אתה שם במניות אסיאתיות, וקצת בקנאביס, וקצת בזה, בקנדה. אנחנו שמים טיפה בברידג'ווטר קצת, ויש לנו קצת בזה, וקצת בפה, וככה אתה משרה איזשהו אולי רוגע ללקוחות.
נכון, אני יכול להגיד לך שאני גם הייתי בתעשייה, ויש איזה שם מקובל, זה נקרא Closet Indexing, או לעקוב אחרי המדד בארון. מה, זה באמת הסיפור הזה. בסוף, אם אתה מנהל כסף ללקוחות בקנה מידה שהוא גדול, אם אתה גוף פנסיה, דברים כאלה, אתה יכול להרשות לעצמך להיות, לעשות הוצאות הרבה הרבה פחות טובות מהמדד, זה ביזיון. אז מה שהרבה פעמים עושים בכל העולם, בארצות הברית הם מומחים בזה, הוא להחזיק את המדד, אבל בתחפושת. כלומר, אתה לא תלך ותקנה תעודת סל של S&P 500, אלא אתה תחזיק דברים שאתה יודע, סטטיסטית שמתנו פחות או יותר, או אתה משחק עם זה קצת, נגיד במדד אפל היא 7%, אז אתה תחזיק את אפל 7.2%, או את מייקרוסופט תחזית 6.8, זה המשחקים שהם עושים.
אתה צריך לתת גוון לתיק, אבל שזה עדיין יעקב אחרי המדד.
נכון, יכול, ואז אחד כזה שמחזיק את אפל 7.2 במקום 7, ויתחיל לספר איך הוא מאמין באפל, ואיזה חברה נהדרת, וכל ההשקעה שלו באפל מעל המדד זה משהו זעיר, 0.2% יותר מההשקעה של ה-S&P.
עכשיו אני רוצה להעלות איזה משהו. כאילו יש איזה ניחוח בכל הפרק הזה של אדם יגיד לעצמו, כן, כן, כל הקרנות גידור זה קשקוש, כל מנהלי השקעות זה קשקוש, בסוף הכי טוב להשקיע במדד. וזו האמירה שאומרים הרבה. והתשובה היא מורכבת, כי זה כזה, אם מישהו שאלתי, אז מה, קרנות גידור זה לא קשקוש? אני לא יכול להגיד את זה. כי אני תמיד אומר, רוצים להבין מה זה קרן גידור? פשוט תורידו את המילה גידור. קרן גידור זה קרן, היא משקיעה בדברים. בכל מיני תנאים, אבל זה הגדרה פחות טוב. מישהו מחליט במה זה יושקע. האם אתה יכול להגיד שהגלקסיה הזאת זה טוב? זה קרן, חלק טוב, חלק לא טוב. נסה להבין מה.
כן, תלוי באדם, ואתה את אקמן. אקמן, לדוגמה, באמת מביא תשואות טובות. הוא עושה את זה בצורה טובה. לאורך זמן, בפות, אף אחד לא יעשה טוב בכל רגע ורגע בזמן, אז הדרך באמת הטובה לבחון היא לאורך זמן, לא מי שבשנה כזו או אחרת פחות טוב. אז אם ניקח את אקמן באמת, הטרק רקורד שלו לאורך זמן, הוא טרק רקורד טוב, יש לו תשואות טובות. יש לבאפט, באפט הוא לדוגמה הכי...
באפט הוא מקרה מאוד...
אם תיקח את הטרק רקורד של באפט ל-60 שנה, אתה תראה שהוא ממש טוב, יש לו שנים פחות טובות, אבל לאורך זמן אתה רואה שבאמת הוא יודע מה הוא עושה.
יש הרבה מאוד משקיעים מאוד מוצלחים שהיו קיימים.
בדרך שאני, אני בהתחלה גם, אני למדתי כלכלה, תואר ראשון ושני, ואני גם חונכתי על ברכי השוק היעיל. אני אפילו לא אשכח, באותה תקופה, כך לא נסע את הרפורמה עם הסלולר. והמניות של סלקום לא ירדו כל כך. אני זוכר שבאתי לפרופסור שלי, אחד המרצים, אחד שהחזקתי ממנו. שאלתי, תגיד, איך זה הגיוני שהשוק לא מוריד את סלקום יותר מדי על הדבר הזה? השוק אמור להיות יעיל. אז התחיל להסביר לי תירוצים, לא, השוק לקח את זה, התחיל לספר לי כל מיני סיפורים. ואתה רואה שבדיעבד זה היה קשקוש מצוץ, השוק באמת לא היה יעיל והמניות האלה היו גבוהות מדי. אבל אין לי, בכל אופן, איך אני התחלתי, איך אני יצאתי מהדבר הזה? חבר הביא לקרוא מאמר של באפט שנקרא סופר אינבסטרס. ובמאמר הזה באפט מוכיח באותו דו ומופתים איך ההצלחה שלו וההצלחה של החברים שלו היא לא ביד המקרה, זה לא שהם בפוקס יקעו את המדד, והוא ממש מביא שם שורה של משקיעים, משהו כמו אני חושב 10 משקיעים, שמשקיעים בדרכים של, מהאסכולה שלו, מה שגרם לימד אותם, שכולם למדו אצל גרם. במאמר של באפט הוא ממש מביא לשם, הוא כותב על משהו כמו 10 משקיעים, שכולם למדו אצל גרם, כל אחד משקיע בשיטות אחרות, יישם את גרם אחר, יש לו את שלוס שמשקיע רק בסיגרבץ, הוא הביא את מנגר, שמנגר משקיע בחברות איכותיות, הוא מראה שכל אחד ואחד מהם, כשהוא הלך על השיטות האלה, מכה את השוק לאורך זמן, בצורה משמעותית, שזה במידה רבה סותר את תיאוריית השוק היעיל, אלא אם ממש בצורה מקרית, כל האנשים האלה שמשתמשים באותו אב רוחני הצליחו להקות את השוק, שזה לא כל כך, זה לא כל כך סביר.
ולא רק הם, יש גם אנשים שלא משתמשים בשיטה הזאת ומצליחים. אתה יודע, יש לך את כל מיני... למשל, יש לך חברות אלגו, ויש לך סוחרים יומיים שעושים את זה, למחייתם, הם קיימים, הם מאוד קיימים, הם פשוט לא מנהלים לכם את הקרן פנסיה.
נכון.
הם לא עובדים במוסדים, הם לא מנהלים מזכרנות נאמנות בדרך כלל כזה של ציבור הרחב, הם פועלים לעצמם, הם פועלים לכסף קטן ומצומצם, זה פשוט לא נופל, וזה קיים, זה בטח קיים, יש כאילו...
כן,
נכון. הם קיימים מאוד, אבל... אז זה לא אומר שאי אפשר להיות קרן גידור טובה, זה אומר שקשה מאוד לדעת מה טוב ומה לא טוב. ואכן לרוב האנשים, השקעה פסיבית זה בגז, אבל מי שמעניין אותו דווקא השקעה אקטיבית ברוחו של גרם ובאפט, אז אנחנו פותחים קורס, אמרתי לכם, בעשירי בינואר, עוד 10 ימים, אחלה קורס, ניתוח חברות, מתבחרים באמצעות, מבינים את העסק, מכניסים לאקסל, עושים הערכת שווי, משקיעים בעסק כמו עסק, מבינים את כל הדוחות הכספיים. מאוד מעניין, מחיר הוגן, וזהו, נפתח בעשירי. יש לינק למטה בספוטיפיי או ביוטיוב או בכל מקום שזה יפורסם בו. אמיל מלמד, יש דיסקורד, אנשים מגישים תרגילים, עבודות, מתייעצים לגבי מה שהם עושים, וזה לשים אותך על המסילה לדרך ארוכה שאתם הולכים לעבור, לחקור את העולם הזה של ניתוח חברות, אם זה מה שאתם אוהבים. מאוד בעד. אני מרגיש שהגענו לשלב הזה, שבו אמיל אומר מה שבא לו.
יש שבוע, התפתח ריב, באלון מזרחי לרון עמיקם. רון עמיקם הוא היסטוריון כדורגל ישראלי ידוע, שטוען שאלון מזרחי כבש בחייו 206 שערים בליגה בישראל.
מלך השערים, אלון מזרחי.
מלך השערים בכל הזמנים.
כן.
ואירן זהבי עכשיו סוגר פערים מאלון מזרחי, שמאוד מפחד מכך שאירן זהבי יעקוף אותו. ולכן אלון מזרחי עכשיו מתחיל לטעון שהספירה של רון עמיקם היא שגויה, ולמעשה יש לו 207 שערים.
כמה הוא טען רון עמיקם?
206.
ואלון מזרחי אומר 207.
כן.
וואו, איזה ויכוח ששווה לנהל.
ויש עכשיו ממש דין בדברים. רון עמיקם אומר שאלון חי בסרט, שהוא ב-206. ומזרחי אומר שהוא מרים את כל הדיון הזה כי הוא מקווה לעשות נחס לאירן זהבי שלא יצליח לעשות אותו, לעקוף אותו, והוא מציין לטובה את הנחס שהוא עשה בזמנו לאבי נימני, שבזכות הנחס שאלון עשה לו, לא הצליח לעקוף אותו במלכות השערים.
וואו, איזה דיון חשוב, אבל אלון מזרחי, יש לציין, הוא איש עם חוש הומור. זה לא איזה בדיחה?
לא נראה לי, לא נראה לי שזה בדיחה, זה בדמו. תשמע, זה חלק ניכר מהזהות שלו, מלך השערים. היית רוצה לאבד את זה?
אני חושב שזה דבר מאוד עצוב, אם אתה עדיין נאחז בשיא עבר, כמקור ה-well-being שלך.
יש לי דרך קלה להפריך את מה שאתה אומר.
על השנייה, אני רק אסיים. אני חושב שזה עצוב בעיניי, כי זה תמיד יכול לחלוף, וסיכוי סביר שזה יחלוף. אני חושב שאם יש לך well-being, היא צריכה לבוא מההווה. האם אני מצליח לעשות את זה? הרבה פעמים אני נכשל. אבל אני מנסה ש... תחושת הטיב שיש בי היא לא בגלל איזה הישג שהוא כבר מנותק ממני. נגיד שיום אחד מישהו יבוא ויגיד, וואי, אבי, אני זוכר לפני 14 שנה היה פודקאסט מני טוקס. זה לא נוגע בי. אני לא מרגיש מיוחד.
תשמע, יש לי שתי מילים להגיד לך, ובזה אפשר לסיים מבחינתי. אל בנדי.
אוקיי. מה?
ארבע טאצ'דאון, משחק אחד. חייל זה שנים. אתה ראית שזה פגע בו איכשהו?
כן, הוא היה האדם הכי פחות מרוצה בטלוויזיה.
ארבע טאצ'דאון.
הוא היה הבן אדם הכי פחות מרוצה בטלוויזיה.
פור טאצ'דאונס, וואן גיים.
האם אתה שומע אותי? כן. זה לא דרך, כאילו, אוקיי, אם ברצונכם, אם ברצונכם, לחיות את חיים כמו של אל בנדי, אז כדאי לכם להיחס באיזשהו הישג עבר שפעם השגתם ולהתפאר בו עד היום. אם לעומת זאת, ברצונכם לחיות את חייכם אחרת, אז ייתכן וכדאי לכם למצוא... מקור אחר ל-well-being.
אהבתי שתיקנת אותך את עצמך, כאילו יודעת להכניס את כל...
כי אדיקציה, אדיקציה שלי, כן.
תשמע, אני... קשה לי עם מה שאתה אומר על אל בנדי, בטח שהוא בערוב ימיו גם יצא ארגון מוביל, כמו No Man, אז קשה.
עכשיו אנחנו סתם מושכים זמן.
כן.
בשונה מכל מה שהיה קודם.
נכון.
טוב חברים, צריך לפרוש בשפל. אז תודה שהייתם איתנו.
הלא דבר.
אתה המאזין האחד שלנו. סבבה, תודה לאמיל המאזין האחד שלנו.
כנראה שכן. הלאה, ביי.
אפילו אני לא הקשבתי, ביי.